אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
שוב לילה טוב, מאזינים יקרים, ואני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, ואנחנו כאן בשעה שנייה של שיחות איתכם המאזינים. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אתם מוזמנים לעלות ולשתף בכל נושא שמטריד אתכם. אם זה פחדים וחרדות, בעקבות המצב, ובכלל תסכולים והתמודדויות בכל נושא שהוא. מול הילדים, בזוגיות, בעבודה, ובכל נושא שמטריד אתכם. אתם מוזמנים לעלות ולשתף. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה וגדילה ומנוחת הנפש. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393, ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, ניתן גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אנחנו כעת עוברים למאזינים, אני אומר מראש, אני רואה שיש פה כבר כמה מאזינים וגם יש פה הודעות באתר ובוואטסאפ, אני ממש אשתדל להספיק את כולם, רק תתעזרו בסבלנות. אז בואו נאמר שלום ולילה טוב למאזינה.
שלום.
כן, בבקשה.
בזמן האחרון היה לי מבחן, ואני מאוד אני יכולה איכשהו להתמודד עם התחושת אכזבה, רק כאילו מה שמתווסף לזה זה שכאילו הידיעה שהייתי יכולה ללמוד יותר ואני יודעת שלא מספיק השקעתי בעקבות סיבות מסוימות, ומצד שני שהמורה שלי איכשהו כאילו רמזה לי כזה שהיא ציפתה ממני לא יותר, כאילו היא אמרה לי כזה, היא פנתה אליי כזה ואמרה לי שכאילו אם אני חושבת שצריך להרער על המבחן כי היא ציפתה שאני אגבל ציון כאילו מסוים, כאילו הרבה יותר גבוה. כאילו, מצד אחד זה היה מאוד נחמד לדעת שירד כדי כך, בוא נאמר כזה, מעריכה אותי, ואני לא חשבתי כאילו שהיא ככה חושבת עליי. מצד שני, אני חשבתי על עצמי כזה, כאילו, למה אני חושבת עליי עכשיו? כאילו, אולי זה ירד בעיניה? ואז,
כן.
ואז כאילו, מתלווה לזה, סוג של תחושת כישרון כזאת, ואז כאילו, נגיד עוד מעט יש לי עוד מבחן, ואז כזה, מה יהיה בו?
כן, כן, כן. אז קודם כל, אני רק אגיד מראש, בהתחלה שמעתי אותך ממש טוב, ופתאום התחלתי לשמוע אותך בשמיעה קצת יותר גרועה, אז תוך כדי שאני אומר ומסביר דברים, תנסי לשפר את הקול ואת הדיבור. מה?
בסדר, אמרתי.
כן, אז אני אגיד מה, בעצם ההתמודדות שלך זה שאת אומרת קיבלת ציון במבחן ציון נמוך, ומאוד קשה לך הסיטואציה הזו, ברמה כזו שאפילו עלית לשידור, זאת אומרת, כאילו עלית לקבל מיני עזרה, זאת אומרת שזה ממש קשה לך הסיטואציה הזו. נכון?
כן, כבר ממש נמוך.
כן, כי הציון ממש נמוך. עכשיו, תוך כדי שדיברת, שמתי לב שאת מציינת כמה רגשות. כי תשימי לב מה אמרת. דבר ראשון אמרת, הייתי יכולה ללמוד יותר. כלומר, יש פה סוג של, תגידי לי אם אני מדייק, אשמה כזו? חוויית אשמה, כאילו שאת מאשימה את עצמך?
כן, אבל מצד אחד, אני, כאילו, יש סיבה לזה למה שלא עמדת, כאילו, זה כן ו...
אז כן ולא, אבל יש שם קצת אשמה. דבר שני, אמרת, המורה מעריכה אותי וירד הערך של, ואני פה חוששת שירד הערך שלי בעיניה. זאת אומרת, את בעצם הערך שלך באיזשהו מקום תלוי בכמה המורה מעריכה אותי, וירד הערך שלך בעיניה. אני מדייק?
כן, זה לא רק המורה, גם הסביבה, החברים, כאילו, כל מיני חברות, אבל הן לא יודעות הציון.
כן, אבל בעצם במילים אחרות, הערך שלך תלוי בעיני, זאת אומרת, הערך שלך תלוי בעיני המורה ובעיני הסובבים אותך. לא מדויק? או שזה לא נעים לך כאילו שאנחנו מדברים על זה?
לא, זה כן.
זה נכון? כלומר, אני אשאל שאלה אחרת. למה, כלומר, בהתחלה אמרת שאפשר לומר, ואז אמרת כן, כן. כלומר, למה היה קשה לך להגיד מיד שזה נכון? כי מה הרגשת שם? מה היה הרגשה? מה היה החוסר נעימות שם?
זה לא חוסר נעימות, זה כאילו התלבטתי, כי אני יודעת שהערך של עצמי שלי לא כזה גבוה, אבל ניסיתי לחשוב ביני לבין עצמי, כאילו אם הוא לגמרי תלוי באחרים, או שיש לי איזה קורטוב של ערך של עצמי בעצמי.
כלומר, מהמשפטים שאת אומרת, אני בעצם שומע שאת מתלבטת האם יש איזשהו קורטוב של ערך, כלומר שאת מאוד מתמודדת עם הנושא של ערך, זה ממש לא פשוט לך. כלומר, בעיני עצמי, מה?
כן, כן.
אוקיי. ועוד דבר, סתם, איך ההרגשה כעת כשאת פתאום מדברת על זה ככה, בפרט פה, גם בשידור, ואיך זה להרגיש פתאום לדבר על זה שאני מבינה שהערך העצמי שלי נמוך?
אני תמיד הבנתי את זה, אבל לדבר על זה, לא יודעת, אף פעם לא דיברתי על זה, אז כאילו...
אף פעם לא דיברתי על זה, ואז מה ההרגשה פתאום כשאת מדברת על זה?
קצת מביך, אבל לא... בסדר, אני בסדר עם זה.
קצת מביך.
כן.
אוקיי. למה זה מביך? את רוצה שנדבר על זה או שאת מעדיפה שלא?
אני לא יודעת פשוט כאילו... לא יודעת להגיד בדיוק למה, כי... לא יודעת, לדבר על דברים כאלה בפורום פחות נעים לי, לקח לי הרבה זמן עד שחשבתי לעשות בשידור, אבל...
מה בכל זאת? אז אני ארצה לשאול אותך שאלה אחרת. מה בכל זאת גרם לך כן לעלות לשידור? אבל לפני כן אני רק רוצה לציין, טוב, כי דיברת על עוד רגשות, אני תכף אציין את כל הרגשות שהזכרת במשפטים הראשונים. דיברת על תחושת כישלון, דיברת על פחד ממבחנים בעתיד, אבל את זוכרת שאמרת את זה?
כן, כן.
זאת אומרת, דיברת פה על הרבה מאוד רגשות, על קצת אשמה, ערך עצמי, הערך שלי תלוי בעיני הסביבה, פחד מתחושת כישלון, אני פוחדת מהמבחנים של העתיד. בואי תגידי לי בסוף, מה בעצם באמת נתן לך את, כלומר, את הביטחון, או, כלומר, בסוף עלית לשידור, כי מה? כי למה?
זאת שאלה... כי הולכים להיות עוד מבחנים, ואני לא רוצה שזה יחזור על עצמו, כאילו...
כלומר, פחד מהמבחנים של העתיד.
בוא נחשוף את זה ככה. כאילו, לפני כל מבחן, אני יודעת שאני יכולה להצליח. כאילו, אולי לא לקבל 100, בסדר? אבל אני יודעת שאני יכולה להצליח, וכאילו, איך אמרת, אני מודעת לעצמי שיש לי יכולות, ברוך השם, אבל כאילו, יש לי מין קול קטן כזה שמערר אותי בצד, לא יודעת מה הוא. אז כאילו, ואז כמו... סוג של כזה, ואולי לא, ואם ככה, ואם ככה, ואז כזה, לפני כל מבחן, סוג של אני, גם העומס והבלבול, שיש הרבה חומר, ואני לא יודעת איך למתי, ואיך לסדר את החומר, איך ללמוד אותו, וגם סוג של הפחד כאילו לעמוד מול הלימוד למבחן, כאילו, לא יודעת למה, וזה כאילו, אני אפגש כאילו מול הלימוד למבחן, זה מאוד כאילו... מאוד קשה לי, ואז כזה אני דוחה את זה.
כלומר, במילים אחרות, הפחד שלך זה לא רק שאת בסוף מקבלת ציון נמוך, אלא גם הפחד הוא בעצם, זה עצמו אפילו מהללמוד למבחן מפחיד אותך.
לא יודעת, אם לא אמר, כאילו, אפשר, נגיד מפחיד.
עכשיו תגידי לי משהו, אם אני קוסם, מה הקוסמות שאת רוצה שאני אעשה בחיים שלך? עכשיו את עלית אליי ואני קוסם, יש לי אפשרות לעשות קוסמות. איזה קוסמות את רוצה?
להעלות את הערך העצמי.
זאת אומרת שבעצם את מבינה שמכל הרגשות וכל מה שדיברת כאן כעת, הקצת אשמה והפחד מכישלון שלא דיברנו עליו עדיין, ועל הפחד מהעתיד, ואפילו כשאת לומדת למבחנים את חוששת, מתוך כל זה הדבר שהכי חזק פה והכי דומיננטי, זה בעצם הנושא של הערך העצמי שלך, שבעצם את גם מבינה שהערך העצמי שלך נמוך. את אומרת, אולי יש לי איזשהו קרטוב של ערך. כמה את מעריכה את עצמך מ-1 עד 10? את יכולה לתת ציון?
השאלה מה
ההגדרה
של ערך עצמי?
אוקיי, אני גם לא יודע אם זה נכון שאני שואל אותך את זה, כי זה קצת גם מביך אותך לדבר על זה. אבל בואי תגידי לי משהו. בתור ילדה, העריכו אותך, אני שואל פה שאלה, כדי להבין איך הדברים עובדים, אני אומר את זה גם לתועלת המאזינים, בוא נבין איך הדברים עובדים. כשאת היית ילדה, העריכו אותך?
אני ניסיתי לחשוב על זה פעם, וזה לא נראה לי שלא, נראה לי כאילו שכן, אבל...
מי העריך אותך?
כולם, לא יודעת.
כולם העריכו אותך? אז מה קרה שם לערך העצמי בכל זאת? לא, אני אגיד לך משהו אחר, על מה העריכו אותך? העריכו אותך בזכות מה?
האמת שכאילו, אני לא רוצה להגיד על ההורים שלי סתם, כן? אז כאילו, יכול להיות שהם לא התכוונו ואולי העריכו אותי על רק כי אני ככה או רק כי אני ככה.
כלומר ש... כן, תסיימי את המשפט.
לא, כי אני באמת לא יודעת מה, אני ניסיתי לחשוב על זה באמת עם עצמי, למה, כאילו, למה זה ככה, אבל לא הצלחתי למצוא את התשובה, לכן התקשרתי.
אבל לא, אבל תשימי לב מה... לא הצלחתי למצוא את התשובה ולכן התקשרתי. כי אם תמצאי את התשובה, מה יקרה?
אני אוכל אולי יותר לעזור לעצמי.
לעזור לעצמי בערך העצמי.
כן.
עכשיו,
מאיפה זה נובע, כאילו.
כן, עכשיו, שימי לב, כי אם תביני מאיפה זה נובע, איך זה יעזור לך, זה ירים לך את הערך העצמי?
לא, כי אני יודעת שורש הבעיה, ואני יודע איך לטפל בה.
איך לעזור לעצמך להרגיש טוב.
כן.
עכשיו תשימי לב מה אמרת, בעצם אמרת שהעריכו אותך בזכות כל מיני דברים, זאת אומרת שהערך העצמי שלך היה תלוי בזכות דבר, כלומר אלו שהעריכו אותך, נניח ההורים וכדומה מסביב, העריכו אותך בזכות דברים מסוימים, וגם היום הערך שלך תלוי בכמה תקבלי במבחן.
אני לא יודעת אם זה נכון, אני משערת, כאילו...
אבל אם ניקח את הסיפור, אבל אם ניקח את הסיפור שפתחת וסיפרת, אמרת, את מקבלת ציון נמוך, ואז את פוחדת שבגלל זה המורה פחות תעריך אותך.
נכון.
כלומר, שהערך שלך תלוי בכמה תקבלי במבחן.
נגיד, כן.
מה קרה עכשיו? למה נגיד?
כי אני מנסה לחשוב, כאילו, לכאורה זה כאילו כן, אבל אני מבינה שלא באמת יחשבו, כאילו נגיד, המורה שלי לא באמת חושבת שעכשיו אני ילדה פחות טובה ונחמדת וכל המסביב, ורק בגלל המבחן הזה.
כשאת לומדת למבחן ואת פוחדת כל הזמן בעצם הלימוד למבחן, כי בעצם את פוחדת כמה תקבלי בסוף בציון. אם עכשיו היית לומדת ואין מבחן, היית פוחדת ללמוד?
לא.
אז למה הפחד הוא? כי בסוף יש מבחן, ואז אני עלולה לקבל ציון נמוך, נכון? או שזה לא מדויק? אני לא שומע פה את המאזינה, אני לא יודע למה. אני לא שומע את המאזינה פתאום, אבל בוא, אם לא תצליחו לעלות, אני רק אסכם דברים, וגם אנחנו צריכים לעבור לפרסומות, וגם יש פה עוד מאזינים על הקו. אז בוא ננסה רגע אחד לסכם את מה שאני רוצה להגיד כאן. בעצם מה שקורה לאותה מאזינה שדיברה איתנו, שבעצם כל הערך העצמי שלה, זה תלוי תוצאה, זה תלוי מה, כלומר, העריכו אותה בתור ילדה, זה גם מה שהיא אמרה, העריכו אותה בתור ילדה על זה שבהקשר לתוצאות, כמה היא עשתה או לא עשתה, הצליחה או לא הצליחה, וגם היום הערך שלה תלוי בכמה היא תצליח במבחן. ופה הנקודה שבעצם אנחנו הרבה פעמים מרגישים שווים בזכות, שווים מוערכים בזכות, ואתם יודעים, אני אגיד לכם משהו מאזינים, הרבה פעמים קרה לי שהבאתי נגיד סוכריה לילד, ואמרתי לו, נגיד, הבאתי לו סוכריה, כי עשית עכשיו דבר נפלא, כי עשית דבר יפה, כל הכבוד שאספת את המשחקים, כך סוכריה. ואשתי, שאני לומד ממנה המון, תמיד הייתה אומרת לי, לא, מה פתאום, אל תגיד דבר כזה, אתה אומר לילדים, אתם מקבלים סוכריה, כי אבא אוהב אתכם, כי אנחנו אוהבים אתכם. ואז בעצם מה קורה לילדים שם בזכות זה? הם יונקים את זה שאנחנו מוערכים ואהובים בזכות עצמנו, בלי תלוי שום דבר. אבל אם הילד תמיד מקבל את הסוכריה ורק אומרים לו, אני אוהב אותך כי... סליחה, קיבלת סוכריה כי אספת את המשחקים, אז מה הוא מבין? אם אספתי את המשחקים מגיע לי, אני אוהבים אותי נניח, אם לא אספתי אז לא. וזה הופך להיות תלוי אחד בשני. ודווקא כשאנחנו מרגילים את הילדים לקבל דברים בלי חשבון, בלי כלום, כי סתם, אז הם לומדים שאוהבים אותם בזכות עצמם. אוקיי, אנחנו כעת נצא למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן אנחנו נעלה את המאזינים שממתינים פה על הקו.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
שבנו מהפרסומות, ואנחנו שוב פעם מזכירים את מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, ניתן גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. ואנחנו מיד ממשיכים כאן, חוזרים למאזינה כן, המאזינה שהייתה איתנו, הלו?
כן.
כן, כן, יופי, אני שומע אותך מצוין. אז אני לא יודע אם שמעת מה שאמרתי בסוף הדברים, בעצם במילים אחרות, יצא לך לשמוע את מה שדיברתי או שכבר לא... אני אתן לך דוגמה, משהו שככה יכול מאוד להסביר לך את מה שאני רוצה להסביר. תתארי לעצמך, אני עכשיו יושב פה בשידור, ואני פה נותן תוכנית. עכשיו, תארי לעצמך ש... את יודעת, לפעמים יש לי, מתקשרים פה מלא מאזינים ורוצים לקבל עזרה, לפעמים מתקשרים פחות מאזינים, והנושא הזה הוא מאוד דינמי. עכשיו, תארי לעצמך שכל הזמן הערך העצמי שלי יהיה תלוי בדבר הזה. כלומר, אם מתקשרים הרבה מאזינים, אז אני ארגיש, וואו, אני שווה, כמה אני מוערך, הנה רוצים לשאול אותי ולהתייעץ איתי, ואיזה כיף ואיזה נעים זה. ופתאום נניח, פתאום אין מאזינים ואף אחד לא מתקשר, ואני ארגיש כזה דפוק, ואני ארגיש לא מוערך ולא שווה. אז מה בעצם זה מלמד עליי, אם זה ככה? זה מלמד שהערך העצמי שלי תלוי כל הזמן בדבר הזה. כלומר, הערך העצמי שלי תלוי כל הזמן במאזינים, כמה מאזינים מתקשרים והאם רוצים לדבר איתי או לא רוצים לדבר איתי, בסדר? עכשיו, אני שואל, האם את מתחברת, שזה גם כן הנמשל לדוגמה שלך, כלומר, שבעצם הערך שלך מאוד תלוי באיזה ציון תקבלי. האם את מתחברת לזה, או שלא, או שלא זה הנושא אצלך בכלל?
אני, אולי, נגיד, כן. כי אני באמת לא יודעת לשים את האצבע, אז כאילו זה ממש הדברים כאילו חומריים.
אני רוצה לשאול, אני רוצה ללכת איתך למקום אחר. את עונה לי עכשיו אולי, כזה את חושבת, גם מקודם כשדיברנו אמרת לי על משהו אולי, וגם בכלל את שואלת את עצמך, את מנסה להבין על מה זה יושב בעבר, ואת לא יודעת ואת מסתפקת. אז דווקא הייתי הולך אולי למקום אחר כעת, ואני רוצה לשאול אותך, האם את מוצאת את עצמך הרבה פעמים בספקות? הרבה פעמים מתלבטת?
כן. מה? כן, חמש מאות.
כי, תספרי לי על זה קצת, כי למה, כי מה קורה, בכלל מה קורה לך כשאת מסתפקת, איך ההרגשה עם זה כשאת מסתפקת הרבה, ולמה בכלל את מסתפקת הרבה, ומה קורה שם, תשתפי אותי קצת יותר.
יכול להיות מפחדת לטעות, לא יודעת.
מפחדת לטעות אולי?
הספקות זה לאו דווקא, האמת שזה לאו דווקא ב...
הפחד לטעות מלווה אותך גם במבחן עצמו? שאת הרבה פוחדת בתוך המבחן מלטעות?
לא.
יש קשר בין כל החוסר אונים והסיטואציה שלך כעת בהקשר למבחן לסיפור של כל הספקות, או שאין קשר בין הדברים? מה את חושבת?
לא נראה לי. כאילו, או שאולי, זה כאילו נושא של ספקות, זה לאו דווקא כאילו קשור לחושבת, לא חושבת שזה קשור לחפים, כאילו זה, יש לי הרבה קושי בקבלת החלטות, כאילו מה נעשות, כאילו שיש לך דבר באמת, חורי גורלי בעיניי, כאילו היא מאוד מתלבטת, כאילו עד שלוקח לי זמן עד שאני מכריעה, כאילו מה לעשות זה ביום.
וזה מפריע לך שלוקח לך זמן? זה מפריע לך שזה לוקח הרבה זמן, ואת הרבה מתלבטת והרבה מסתפקת, או שאין לך בעיה עם זה?
זה מפריע, כן.
ויש קשר בין מה שהיום הפריע לך כשעדית לשידור לזה, או שאין קשר בין הדברים? זאת אומרת, זה שתי סיפורים נפרדים לגמרי, או שאת רואה חיבור וקשר בין הדברים?
לכאורה זה נראה לי שני סיפורים אחרים.
אוקיי. למה את לא אומרת ודאי? למה רק לכאורה? כלומר, האם גם פה את מסתפקת ו...
כי אני באמת לא יודעת. אז כאילו, אני לא יכולה...
תגידי לי, כשאת בערך עצמי גבוה, נניח כשהמורות פתאום מאוד מתלהבות ממך וחברות, ואת בערך עצמי יותר גבוה, את מוצאת את עצמך פחות מסתפקת ויותר ככה החלטית, או שגם אז את מסתפקת הרבה? כלומר, האם יש קשר בין הערך העצמי הנמוך לבין הספקות וההתלבטויות, ואולי אני לא יודעת לסמוך על עצמי, ואולי אני לא יכולה לסמוך על עצמי, וכולי.
כאילו אם יש, זו אותה שאלה בעצם, אם יש קשר בין הערך העצמי לספקות, אני באמת לא יודעת לענות על זה.
כן, הבנתי. טוב, אז תראי, אני אגיד לך משהו שאמרתי גם אותו מקודם, והאמת שזה ממש מתחבר גם למאזין הקודם, כי המאזין הקודם שהיה איתנו, גם כן דיבר על הנושא של ערך עצמי, וזה ממש ככה ליווה אותו. אז בעצם, בשורה תחתונה, כל הנושא של ערך עצמי, העבודה על ערך עצמי, כשאנחנו הולכים כל היום ורצים להגנות, אני אסביר משהו גם לך וגם לכל המאזינים, בעצם כשאנחנו כל היום רוטפים אחרי ערך עצמי, זה לא באמת מביא ערך עצמי. אני זוכר את עצמי, כשהייתי ככה אברך צעיר כזה, מאוד רציתי להרגיש שאני מעריך את עצמי, ואז הלכתי וחיפשתי ממש אחרי ערך עצמי. אז אם בתור ילד או בתור בחור הערך עצמי חיפשתי אותו דרך חברים שאותם אני מעריך, ובזכות זה שהם מסכימים להיות חברים שלי אני מרגיש מוערך, כשהתחתנתי חיפשתי את זה בדרכים אחרות, ללכת להיות, בהתחלה הלכתי להיות רם בישיבה, חשבתי שבזכות זה אני ארגיש ערך עצמי, אבל זה רק הגנה, זה רק משהו חיצוני, זה לא באמת ממלא את הערך העצמי. ואז הלכתי להיות רב קהילה, ואחר כך לתת דף יומי, ואחר כך ללבוש פרק, וכל מיני דברים שעשיתי מלא 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 דברים, כדי להריץ את הערך העצמי. אבל זה לא באמת בונה את הערך העצמי. מה שבאמת בונה את הערך העצמי, ומביא אותנו ליותר מנוחת הנפש ורוגע בחיים, זה באמת כשהערך העצמי מתחיל להיבנה מבפנים. וזה עצמו השיחה הזו שהתחלנו לעשות כעת, ושהיית אמיצה, והסכמת לעלות כאן לשידור ולא פחדת, והסכמת לעלות לשידור ולדבר, והסכמת לעלות לדבר על זה, ולמרות שזה מביך אותך ולמרות הכל, זה כבר וואו ממש גדול, וזה כבר התקדמות. ופה מתחיל המקום של העבודה לחפש באמת, כמו שאמרתי גם למאזין הקודם, בוא נתחיל לחפש בזכות מה אנחנו שווים. למשל, לצורך העניין, האם אני פה שווה עכשיו בתוכנית, כי אני פה וואו, מאזינים מתקשרים ומתייעצים איתי ורוצים לדבר איתי, האם אני שווה בגלל זה? ואז אני בעצם מתעסק, ממלא אותי דברים מאוד חיצוניים, ובעצם אני מאוד נזקק שם, או אני מעריך את עצמי על זה שוואו, איזה זכות עצומה שאני באמת יכול לעזור לאנשים, דברים יותר פנימיים ויותר, כי צריך גם להבין, אני אגיד עוד משפט אחד ובזה נסיים, בעצם כשאנחנו מתמלאים מדברים חיצוניים, כמו למשל, לצורך העניין, יכול בן אדם לרקוד קדאצ'קה בחתונה. ויכול להיות הרבה סיבות למה הוא רוקד קדאצ'קה. יכול להיות שהוא עושה את זה כי הוא רוצה שכולם ימחאו לו כפיים, ואז הוא בעצם מנסה להתמלא מדבר חיצוני, זה כמעט לא ממלא. זה לא ממלא, כי זה רק הגנות, זה רק פלסטרים. יכול להיות שהוא עושה את זה כי הוא רוצה להרגיש שמעריכים אותו ומחייכים אליו ולא יודע מה. אבל יכול להיות שהוא רוצה, יש לו ערך עצום לשמח חתן וקלה. או למשל שהוא רוצה לעשות אפילו כושר. ואז הוא מתמלא מדברים שהוא עושה, אבל מדברים פנימיים. וזה ממלא באמת, כלומר זה ממלא משהו שממלא וגם נשאר ולא בורח לנו. בסדר? זה ככה בגדול מלמעלה. ואני, לכי, תנסי קצת ללכת עם מה שדיברנו כעת, ואני מודה לך שעלית לשידור, בסדר?
כן, תודה.
יופי, תודה רבה ולילה טוב, ואנחנו מיד נפנה, יש פה גם כמה הודעות, יש לנו פה עוד מאזינים עכשיו? אוקיי, בואו לבינתיים נקרא פה, יש פה שאלה שהגיעה, כמה של... יש פה מאזין על הקו, אז בואו... הלו?
כן, הלו?
כן, כן, שלום. לילה טוב.
שלום, ואני קודם פשוט
ירדתי מהקו. תזכיר, יוסף חיים, אני רק לא ממש זוכר מה דיברנו, תזכיר לי, כי אני... כן, תזכיר לי בשתי מילים.
הערך העצמי בעניין הזה.
אוקיי, שמעת את כל מה שדיבר? כן, עכשיו אני נזכר על הערך העצמי. זה היה מול חברותה שלא מספיק לומד, זאת אומרת מול חברים שמספיק...
מול הכלל.
כן. האם, מעניין שהיום ככה הרבה מאזינים מדברים, המאזינים פה מדברים על ערך עצמי. שמעת מה שדיברתי כעת עם המאזינה?
כן.
מה אתה מרגיש עם זה? מה, זה מדבר אליך, לא מדבר אליך? איפה אתה בתמונה בהקשר לזה?
זה נכון. אני מבין מה שאתה אומר. זה יפה, אני פשוט רציתי לדעת איך מסתכלים על זה בצורה יומיומית.
מה הכוונה איך מסתכלים על זה בצורה יומיומית? תסביר לי.
איך אני נכנס לכולל ומתחיל עכשיו להתמודד עם זה.
כלומר, כי מה הפחד שיש שם? אני מגיע לכולל ואז מה הפחד?
אין פחד, פשוט יש לחץ, לחץ כזה שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל ללמוד, אנחנו לא לומדים מתוך רוגע, אז... אז אני רוצה כביכול פשוט ללמוד מתוך רוגע, להסיק מה שאני רוצה.
אתה רוצה ללמוד מתוך רוגע, או שאתה רוצה להיות רגוע? כלומר, אם אתה עכשיו תצליח ללמוד בתוך רוגע, אבל עדיין הערך העצמי שלך יהיה נמוך, הדברים מסתדרים לך?
אני רוצה ששתיהם יהיו. זה מה שנתכוון.
אוקיי.
שתיהם יהיו גם.
כלומר, אני גם רוצה... למה אתה רוצה ללמוד ברוגע? למה אתה רוצה ללמוד ברוגע?
בגלל המצב הזה של ההסתכלות, אל הערך עצמי.
אוקיי, אבל אני מאוד מבין. כלומר, אני מאוד מאוד מבין למה אתה לא רגוע. אם בן אדם הולך עם תחושה של ערך עצמי נמוך, בטח שהוא לא יהיה רגוע.
זה השלב הסופי.
לא, אני מתכוון לשאול האם אתה מצליח להבין את עצמך בזה... האם אתה מצליח להבין את עצמך בזה שאתה לא רגוע? כי יש פה, אני אסביר לך, כי יש פה שתי מצבים, יש פה מצב אחד שאתה לא רגוע, יש פה מצב אחד שאתה מתוסכל מזה של אוף, למה אני לא רגוע?
אוף, למה לא רגוע אין, כי אני יודע למה זה.
יופי, אז יש רק את העניין שאתה לא רגוע בעצם.
כן, בגלל השוואות, בגלל ההספקים, בגלל כל מה שאתה רוצה לעשות.
אוקיי, וזה משהו שאני מאוד מבין אותו. כי אם אתה בעצם מתערר לך כל הערך העצמי, ואתה מרגיש פחות מאחרים, אז בוודאי שאתה תרגיש לא רגוע, אתה מבין? אנחנו, כן, החיים הם מאוד דינמיים, ויש הרבה פעמים דברים, יש עכשיו את כל הבלגן עם המלחמה, והשם ישמור. אנשים פחות רגועים, נכון, וזה מאוד מובן. רק כדוגמה אני נותן.
נכון, כן, אני מבין.
מצוין. אז מה שאני מציע לך, כי פשוט גם אני חייב להמשיך פה עם מאזינים נוספים, מה שאני מציע לך זה תיקח גם את מה שדיברתי עם המאזינה מבחינת הערך העצמי. זה בעצם עבודה של לחפש יותר את הערך העצמי מבפנים. עכשיו, אני לא יודע, לא חושב שתמיד אפשר, בדרך כלל אי אפשר לעשות את זה לבד. צריך מישהו חיצוני שיעזור, אבל, 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 אבל הרעיון, אני ניסיתי להסביר את הרעיון. הרעיון הוא לחפש לבנות את הערך העצמי מבפנים, ולא כל היום לרדוף אחרי פלסטרים שהם כאילו גורמים לנו להרגיש מוערכים. וכשאתה מסכים להתבונן בעיניים ולהסתכל ולהבין את זה שבעצם אני מעריך את עצמי כי אחרים, כי אני מרגיש שאחרים הם לא, הם לא יותר ממני, זה משהו שהוא מאוד מאוד חיצוני, אתה מבין?
כן.
זה נקודה אחת. ונקודה נוספת, לגבי זה שאתה מתוסכל, אני הייתי מציע לך לקבל את זה, כי באמת זה מאוד מאוד מובן למה אתה מתוסכל. זה ממש מובן. בטח שאתה מתוסכל. בסדר?
כן, ברור שאני מקבל את זה, אבל אני רוצה לדעת איך להתמודד עם זה, כן?
כי אם לא תדע איך אתה מתמודד עם זה?
גם חבל שכאילו אני לא
אמצא
את הרוגע.
כי אם לא תמצא את הרוגע?
זה סתם יפגע בי להיות בלחץ כל הזמן.
זה סתם יפגע בי להיות בלחץ. כלומר, קשה לי להכיל את המציאות הזו שאני כל הזמן בלחץ.
כן.
ואז אני אומר, יש פה שתי קשיים. קושי אחד זה עצם המציאות הזו שאתה בלחץ, וקושי את זה של אוף, למה אני כזה, למה אני במציאות כזו שאני כל היום לחוץ?
נכון.
ואני אומר, את הדבר השני, בוא ננסה לקבל. לא את הדבר הראשון. זה שאתה לחוץ, זה באמת, אני מאוד מבין, זה לא נעים, זה באמת לא נעים. אבל זה שאתה נלחם בעצמך לא להיות לחוץ, אני אומר, משם תנסה להרפות. כלומר, אל תחפש להילחם בעצמך לא להיות לחוץ, כי זה כל כך מובן למה אתה כן לחוץ. זה מאוד מובן, כי אם אני... אתה מבין אותי?
כן.
יופי. מצוין. מעולה. תודה רבה לך שעלית לשידור. לילה טוב, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. הלו? כן, בואו תעלו פה את המאזין. הלו?
כן, כן, שומעים אותי?
כן, שומעים אותך, כן, לילה טוב, בבקשה. מה שמך?
לילה מבורך. אתה מכיר אותי, בוא נדבר על זה בהמשך.
עכשיו אני מזהה את הכל, וואו. לילה טוב.
תודה.
כן.
לילה מבורך. רציתי לשאול באמת, כל קופה ארוכה שאני מנסה לטפל במציאות הזאת של לחץ מאוד 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 גדול, בעיקר בבקרים. זאת אומרת, סוג של תחושה כזאת שכשיש זמן, זאת אומרת, זמן חורף, זמן קיץ, וצריך להגיע לכולל, יש שם לחץ שפשוט חונק אותי, פשוט גדול עליי, גדול עליי ברמה מאוד מאוד גבוהה. וככה, אחרי הרבה זמן והרבה מחשבות, הגעתי לאיזה משבצת של תחושה שאני הבנתי עם עצמי, שהלחץ הגדול הוא בעצם מביקורת מאוד עמוקה ומאוד חריפה על, על להגיע לכל יום בזמן. זה משהו שמאוד מאוד מוליך אותי ומוביל אותי, ומה הרגע הראשון שאני פותח את העיניים, הוא אומר שאני הולך לישון, אני יודע שבבוקר אני צריך להגיע לכל יום בזמן. ואז אני לא יכול לראות שום דבר בדרך, אני לא יכול לקום מאוחר, אני לא יכול להגיע מאוחר לתפילה, כי אני חייב להגיע לכל יום בזמן. ואם בדיוק יש תקלות עם הילדים והאוטובוס לא מגיע, זה מעלה את הלחץ לרמות גבוהות פי-20, כי אני חייב להגיע לכל יום בזמן. וגיליתי שהנקודה שם זה הביקורת הכל כך חזקה ונוקבת שלי מול עצמי, של איך אני מאחר לכל יום. וכל פעם שאני מגיע לפני החמוצה שלי, זה יום חג בשבילי. כי הנה אני בסדר, הוא הגיע, אני הגעתי לפניו, אני הגעתי בזמן והוא לא. ואני גם מחזיק את זה עליו. ואם הוא הגיע לפני, אז אני מרגיש לא בסדר. אני איחרתי, וכאילו אני מרגיש ממנו את התביעה, סליחה אדוני, למה איחרת? והביקורת שם היא מאוד מאוד חריפה, ואני מנסה להרפות את המקום הזה, ואני לא מצליח.
כן, כן, כן. אז בעצם אתה שואל, אתה אומר ככה, שיש לך לחץ מאוד מאוד גדול, לחץ מאוד חזק בבוקר, שבעצם הלחץ הזה גורם לך ביקורת, מה, ביקורת עצמית, זאת הכוונה?
כנראה שאני מבקר את עצמי, זאת אומרת, כנראה שלימדו אותי לבקר את עצמי, אבל בקצה כן. אז הביקורת, אני חושב שהביקורת היא מיותר מבפנים, כי יש לה השלכות גם כלפי חוץ, כמו שאמרתי לך. אני מרגיש שהחבותה שלי, כאילו הוא מבקר אותי ואומר לי, סליחה אדוני, למה איחרת, הראש כולל שלי, או לא משנה מי.
ואז אתה מוצא את עצמך בבוקר בלחץ מאוד גדול להגיע בזמן, והוספת עוד דבר, אמרת להגיע עוד לפני החבר שלי. אם אני מצליח להגיע לפני החבר שלי, זה, איך אמרת, וואו, זה יום חג בשבילי, כלומר, אני...
אפילו אם אני הגעתי מאוחר, זאת אומרת, אפילו אם לדוגמה צריך להגיע ב-9, הגעתי ב-9:20, והוא עוד לא הגיע, אני מרגיש עם זה מצוין.
אז קודם כל, המשפט הזה מסביר לנו המון המון. כלומר, זה שאתה אומר זה שציינת פה את הסיפור של החבר, זה נותן לנו הרבה אור בקצה המנהרה. כי בעצם זה מסביר כלומר, אני בעקבות זה ישאל אותך, מה קורה לך מול החבר? כלומר, מה אתה מרגיש אם אתה מגיע אחריו? מה אתה מרגיש אם אתה מגיע לפניו?
זה מה שאני אומר לך, זה מה שעשיתי עם עצמי ברור, והגעתי למקום הזה. של ביקורת מאוד מאוד נוקבת.
מה ביקורת? מה ביקורת? שמה זה אומר עליך?
איך אתה מעיז לאחר לכולל? הכי, הכי לא בסדר. מה זאת אומרת? כאילו, אתה צריך להגיע לכולל בזמן.
כן, אבל אני אגיד לך מה אני לא מבין. מה יש פה שאני לא מבין? אתה אומר, אתה אומר לעצמך, איך אני מעיז להגיע לכולל, לאחר לכולל. אבל אני לא מבין איך זה קשור לסיפור עם החבר שלך. הרי לאחר לכולל, אני יודע, הכולל מתחיל בשעה 9:30. אז אם אני הגעתי בשעה 9:30, לא איחרתי, הגעתי בשעה 9:50, איחרתי. ואתה בכלל אומר, זה בכלל לא הנושא. הנושא הוא אם הגעתי לפני החבר שלי או אחרי החבר שלי, ואפילו אם אני מאחר, אבל הגעתי לפני החבר שלי, אין לי בעיה עם זה. אז הנושא פה זה משהו אחר.
מה?
לא, אני לא יודע מה, אבל אני משקף פה את מה שקורה. בעצם הנושא הוא בכלל לא קשור לזמן, למתי מתחיל הכולל. זה תלוי מול החבר. אם הגעתי לפני החבר, אין לי בעיה, אפילו אם איחרתי.
לא יודע אם הייתי ממקד בספציפית רק בחבר, כי עדיין לדוגמה יש לי למשבצת של של הראש כולל שלי, לדוגמה. גם אם אולי יגיד...
אם הגעת באיחור לכולל, והראש כולל לא
נמצא... הראש כולל שלי עוד לא הגיע.
לא הגיע, וגם החבר לא הגיע.
נפלא, אני מרגיש מזה נפלא.
כלומר...
כאילו הרבה יותר טוב.
כלומר...
אני מרגיש את הביקורת העצמית מבחוץ.
אני לא בטוח. כן, אבל אני לא... לא, אני אגיד לך מה אני לא מבין. כי בעצם, אתה כאילו מצייר את זה פה, שאם הראש כולל נמצא או החבר נמצא, זה משקף לך את הביקורת, הנה אני לא בסדר שאני מאחר.
נכון.
ואני שואל האם זה, או שיש לך סוג של, נניח, מתערר ערך עצמי, או משהו מול הראש כולל והחבר, זאת אומרת, או שאולי בכלל זה לא סיפור של ביקורת על איחור, אלא יותר מה הראש כולל יחשוב עליי, מה החבר חושב עליי וכאלה. אני שואל, כי זה נורא חזק יושב לך מול הראש כולל והחבר, אז נכון שאתה פירשת את זה למקום של הם מבקרים אותי על... מה?
כן, של ביקורת. אפילו שהחבר שלי, אני לא מאמין שפעם הוא אמר לי משהו בתחום הזה.
מה הביקורת שיש לך? מה אתה מרגיש כל כך נורא כשהגעת אחרי החבר, או שהראש כולל ראה אותך מאחר? אגב, זה אותו דבר? הראש כולל והחבר זה אותה הרגשה, או שזה שתי סוגי הרגשות שונים?
לא, זה לא שתי סוגים של הרגשות, זה אולי שתי רמות של הרגשות, אבל...
אוקיי,
זה...
שמה ההרגשה? מה ההרגשה שלך כשאתה מאחר לכולל? מה ההרגשה?
וואו, לא בסדר. כאילו, מה, איך זה יכול להיות
שאתה מאחר
לכולל?
לא בסדר או שהם...
זאת החוויה.
שנייה. לא בסדר או שהם חושבים עליי, או מה הם חושבים עליי, אם אני בסדר או לא בסדר?
לא שמתי לב
לי. כי זה בדיוק הנפקמין, זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל בין האם אתה, האם הקושי שלך זה מולם, או שהקושי שלך זה בעצם, אתה מבין?
כן.
עכשיו...
אני יכול לספר עוד נקודה, שאולי תגיד אם זה יכוון אותי יותר. דוגמה, בשבוע הראשון שאחרי שמחה תורה, שכאילו לא היה בדיוק מסגרת, יותר הרגשתי מתמדר כבעל הכולל, הרגשתי שם יותר קל, פחות ביקורת.
כי מה קרה שם שונה?
כאילו אני לא חייב לבוא לכולל, ואני כאילו עושה איזה חסד, כאילו מתנדב בגלל המצב המלחמתי, אז אני בא לכולל.
אני אגיד לך משהו, אתה ממשיך לדבר, ואני קצת בלחץ, כי אנחנו צריכים ממש לצאת, רק שנייה, אנחנו צריכים לצאת ממש לפרסומות, אבל אני חושב שקיבלת פה, אבל קיבלת פה שיעורי בית נורא חזקים, מה לעשות עם הנושא הזה, זאת אומרת, לאיפה ללכת במחשבה ולאיפה להבין את הדברים לעומק, אתה מבין?
לכיוון אם זה ערך עצמי או ביקורת, אוקיי.
כן, זאת אומרת, האם זה נושא של ערך עצמי או נושא של ביקורת על עצמך? ועוד שאלה אחת שהייתי שואל אותך, אבל זה לא נספיק לדבר על זה עכשיו, זה... הרי אנחנו מכירים, לא סיפרתי מי אתה, אבל אנחנו מכירים. אז מה קרה לך רגשית פה, זאת שאלה שאני אשאיר אותך איתה, מה קרה לך רגשית שראית צורך היום לבוא בשידור, לעלות ולדבר איתי על זה פה, ולא נניח להתקשר אליי, או למצוא עוד סיטואציות ואפשרויות. לא שאני אומר שיש לי תשובה לשאלה, אבל זו שאלה מעניינת שאפשר לנסות הרבה ללמוד על הרגש שלך בהקשר לזה, אתה מבין?
כן, בסדר.
מעניין. טוב, אז אני מצטער של... סליחה שאנחנו לא ממשיכים.
לא, בסדר גמור. יופי. תודה רבה.
כן, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר. אני התחלתי פה מקודם לקרוא את השאלות באתר, ועצרתי. אז אני מיד אחרי הפרסומות אתייחס פה גם לשאלות באתר.
עכשיו איתכם, בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
שבנו מהפרסמות, ויש פה כמה שאלות שהגיעו פה בוואטסאפ וחלק באתר, במייל, שבעצם מתייחס לסיפור שסיפרתי בתחילת השעה הראשונה לגבי דניאל ורונית. אני מאוד התחברתי לפתיח, ורציתי לשאול שאלה שמציקה לי שנים. בפגישות הרגשנו זיווג משמיים כל כך הרבה במשותף, ושכל צד משלים את שכנגדו. אבל עם השנים גילינו שפשוט אין לנו שום תחביב משותף. ולא שלא חיפשנו, חיפשנו וחיפשנו ופשוט לא מצאנו. אין לי תלונות על אשתי או היא עליי, להפך כל צד שמח במה שקיבל. אבל עם הזמן החיים מרגישים יותר ויותר טכניים וללא רגש, אין תלונות, אבל גם אין הרבה חיות. ניסינו ליצור ימים של חוויות לי וימים של חוויות לה, אבל זה תמיד הרגיש מעולץ קצת ולא שירת את המטרה. האם יש דרך להוסיף חיות ואנרגיות לקשר שלא יהיה רק טכני? עכשיו, יש פה שאלה נוספת שגם כן קשורה, לדעתי זה גם קשור לסיפור שסיפרתי בשעה הקודמת. שלום לרב אריה, אני ובעלי מאוד שונים, אני מאוד רגישה לבבית והוא מופנם רציני וקר. איך אפשר לנהל חיי זוגיות בצורה כזו? אז כאן, עד כאן השאלות. אני אגיד לכם משהו. האמת שבעצם זה לא, השאלות הן לא אותו דבר. זאת אומרת, אפשר בקלות לחשוב שיש פה קשר בין שתי השאלות, אבל לא. אבל אם נדייק אותם ונסתכל לראות את שתי השאלות בצורה מדויקת, נראה שיש פה הבדל מאוד מהותי בין שתי השאלות. כי השאלה הראשונה זה שאלה, האם יש דרך להוסיף חיות ואנרגיות לקשר? שהקשר לא יהיה רק טכני. כלומר, אותו אחד ששואל, הוא אומר, אני רוצה עיצה שתעזור לי איך שיהיה יותר חיות, איך יהיה יותר אנרגיות, איך הקשר לא יהיה רק טכני. אבל השני פה ששאלת שאלה, סליחה, השנייה, אישה שאלה את זה, אז היא שואלת איך אפשר לנהל חיי זוגיות בצורה כזו, כאילו זה נראה כאילו היא אומרת, הרי אי אפשר בכלל, כאילו היא באה במצוקה כזו, מה עושים, איך אפשר להסתדר? אני לא יודע כמה אני אצליח באמת להתייחס בצורה מדויקת לעצם השאלות, כי בסוף ברור שאם הייתם עולים לשידור, היה לי הרבה יותר קל לדייק את הרגשות ולהבין בדיוק מה כואב לכל אחד פה מהשאלה שהוא שאל. אבל ברגע זו שאלה כזאת, אז אני יכול להיות פה מלא פרשנויות וכל פרשנויות הם שלי. אבל מה שאני כן אנסה באופן כללי להסביר, ניקח למשל את הדוגמה שאת כתבת, שאת כותבת, אני מאוד רגישה ולבבית ובעלי מאוד מופנם ורציני וקר. ואז אני אחבר את זה ממש לסיפור שדיברנו בהתחלה ואני אשאל, איזה מעניין? אז למה באמת התחתנתם? הרי אם את היית לוקחת בעל שהוא מאוד רגיש ולבבי, או הוא היה לוקח אישה שהיא מאוד מופנמת ורצינית, הייתם מסתדרים להפליא. לא היה שום בעיות ביניכם. למה, איך זה קרה שהתחתנתם דווקא כזה, בכזה הבדל עצום? וזה בדיוק מחדד ומסביר, גם לגבי השאלה הראשונה, אותה שאלה, כן? ואיך בעצם זה, וזה בעצם מסביר את כל מה שדיברתי בתחילת השעה הראשונה. כי בעצם, את, זה שאת כל כך רגישה ולבבית, יש שם איזשהו מקום כנראה, אני לא רוצה להגיד, אבל אני משער לעצמי, יש שם איזשהו מקום של חולשה מסוימת שאת חובה. ואז כשראית את בעלך עוד בתקופת השידוכים, וראית אותו קר, את לא ידעת עדיין שזה חולשה אצלו, את חשבת שזה חוזקה. וואו, איזה חוזקה. כמו פעם סיפרתי סיפור, היה זוג שנפגשו בתקופת שידוכים, והמלצר הביא להם כוס מים, ופתאום הכוס מים נשפח. עכשיו, מה האישה עשתה? מיד רצה, הביאה סמרטוט ונגבה את כל המים, הגבר לעומת זאת ישב לעצמו בנינוחות, לא עשה כלום. עכשיו, בעצם, למה היא עשתה את זה? כי היא נורא נשאבה. כלומר, ההגנות שלה זה מאוד להישאב, ההגנות שלו זה להיעתם, כמו דניאל שדיברנו עליו היום. ואז בעצם כל אחד שמגן על עצמו, הוא הגן על עצמו בלהיעתם על ידי זה שהוא מיד הלך ושהוא לא עשה כלום, והיא הגנה על עצמה להישאב על ידי זה שהיא מיד רצה ונקטע. אבל בפגישת שידוכים מה קרה שם, בעצם כל אחד חווה את השני חזק. כלומר, היא חוותה אותו חזק בזה שהיא חשבה שהוא לא מסוג, שהיא לא חשבה שהוא חייב להיעתם, היא חשבה שהוא מסוגל להיעתם. ולעומת זאת, הוא חשב שהיא לא חייבת להישאב, אלא שהיא מסוגלת להישאב, עד שהם מתחתנים. ואז מה קורה? יום אחד הילדה דופקת בדלת, ובוכה, ורוצה, באמצע הלילה רוצה עזרה. אבל הוא, שהוא נאטם, הוא לא עוזר לה, כי הוא נאטם. כלומר, הוא אומר לה, תביא מזרון ותשני ליד הדלת. והיא שהיא נשאבת, משתגעת לראות את בעלה שהוא כל כך אטום. כמו הרבה זוגות עכשיו בתקופה הזו של המלחמה. היא משתגעת ממנו לראות אותו אטום, שלא אכפת לו כלום מהאסונות של עם ישראל. והוא משתגע ממנה לראות אותה נשאבת כל כך הרבה לאנשים, ודי, אין לי כוח לזה, למה את נשאבת לכל הצרות של עם ישראל? אבל האמת שכל אחד פה בעצם רק מתגונן. ודווקא המפגש הזה, העזר כנגדו, מאלץ כל אחד ממכם להתבוננות. ואם נסתכל בסיפור שלך, הייתי אומר לך, בואי תתבונני מה קורה לך מול הרגישה ולבבית. בוא נבדוק מולו מה זה המקום של המופנם והרציני. כלומר, תביני שזה שהוא מופנם זה מגן עליו. וככל שאת יותר תסכימי לקבל את עצמך בחולשות שלך, ולסכים לקבל את החולשות שלך, גם, כלומר, את זה שאת חלשה בזה שאת כל כך רגישה, גם יהיה לך יותר יכולת לקבל אותו בחולשות שלו בזה שהוא קר. זה ככה בקצרה, זה יותר ארוך מזה, ואפשר גם יותר להרחיב. אם תרצי לעלות לשידור בשבוע הבא, כל השאלות שיש פה אני בשמחה, ויש פה עוד שאלות במייל שלא הספקתי להתייחס, ואני שומר לעצמי את זה, ואני אשתדל בשבוע הבא להתייחס לזה. אנחנו כבר ממש ממש מסיימים את התוכנית, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי, סליחה לשאלות שלא הספקתי להתייחס. תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים שלנו כאן, שלמה פולק על ההפקה, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, שנשמע רק בשורות טובות. ניפגש שוב אם ירצה השם, ביום שני בשבוע הבא, בשעה 10 בלילה. ועד אז, לילה טוב ושקט, רק בשורות טובות, והמשך האזנה ערבה.